שלום, כאן חיים אנדוורקר. האם האמריקאים ובעקבותיהם העולם כולו הולכים לכפות הסדר מדיני על ישראל? עד לאן יכול המצב להידרדר? אנחנו מארחים היום את גידי גרינשטיין, נשיא מכון רעות, היושב כאן בניו יורק ועוקב אחרי היחסים הידידותיים שהפכו להיות לבעייתיים בין ארצות הברית לבין ישראל. את הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, והנה אנחנו יוצאים לדרך.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים אנדוורקר שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום גידי.
שלום חיים, ותודה שהזמנת אותי לחזור.
גידי, אנחנו נמצאים בשפל ביחסים עם ארצות הברית. כל יום אני שומע על שפל חדש. לאן אנחנו הולכים עם זה?
אנחנו נמצאים במשבר מתמשך במערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, שהחל למעשה בכינון הממשלה הנוכחית בסוף דצמבר 2022, זאת אומרת אנחנו כבר שנה וחצי בתוך האירוע, ומאז שפרצה המלחמה, למעשה אחרי השבעה באוקטובר, הייתה איזושהי התלכדות של אינטרסים בין ישראל לבין האמריקאים בכל מה שקשור להרתעת האיראנים, אבל עוד לפני הכניסה הקרקעית לעזה, האמריקאים שאלו שוב ושוב ושוב, מה החזון ליום שאחרי? What's the exit strategy? מה תוכנית היציאה מעזה? הם לא קיבלו תשובות, נתנו גיבוי מלא, וכעת אנחנו מגיעים למצב שבו יש למעשה התנגשות ברורה בין האינטרסים האסטרטגיים של האמריקאים, בעיקר האסטרטגיים, והאינטרסים הפוליטיים של נתניהו. וכתוצאה מכך אנחנו רואים את הפיצוץ, הפיצוץ הזה הוא כבר פיצוץ מתגלגל, נמשך כמה שבועות, אפשר לומר חודשים אפילו ספורים, ולצערי הוא כנראה צפוי להסלים.
כן, בפודקאסטים הקודמים שלנו אנחנו די חזינו את מה שמתרחש היום ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל. אמרת למשל שהאמריקאים יודעים להיות מנומסים, אבל הם יודעים גם לעקוץ. אמרת שללא פתרון מדיני ישראל תשקע בעזה, וזה בדיוק מה שקורה. והנה לפני שעה קלה הייתה שיחה קשה בין נשיא ארצות הברית ביידן לבין ראש הממשלה נתניהו, ובעצם הוא איים על ראש הממשלה הישראלי שארצות הברית תשנה את מדיניותה כלפי ישראל אם המצב בעזה מבחינה הומניטרית לא ישתפר.
צריך לזכור את הכוחות החזקים שמניעים את המשבר הנוכחי בין ישראל לבין ארצות הברית. בצד אחד יש את האינטרסים הפוליטיים. האמריקאים תופסים את נתניהו כמי שמתנהל בראש ובראשונה על בסיס שיקולים פוליטיים ולא שיקולים אסטרטגיים של מדינת ישראל. לפיכך הוא נשאר נטוע בקואליציה עם הימין הקיצוני. הוא לא בנה קואליציה מרכזית שנדרשת לניהול מלחמה בקונצנזוס רחב, למרות שהוא הכניס את כחול לבן ואת גנץ ואייזנקוט לתוך קבינט המלחמה, אבל בסופו של דבר לא הורחבה הקואליציה.
אז האמריקאים ביקשו מישראל את התוכנית של היום אחרי, שזו אלה מילים אלגנטיות. הם בעצם רצו את הרשות הפלסטינית בעזה גם.
למעשה,
ונתניהו ניסה להימנע מזה ולא נתן תשובות, אז הם מחליטים בשבילו.
ארבע מילים נדרשו מנתניהו כדי לתת לישראל את הלגיטימציה, את הזמן ואת המשאבים שנדרשים כדי לנצח את חמאס בעזה. רשות פלסטינית, מדינה פלסטינית. אם נתניהו היה רק מבטא את המילים האלה, גם בלי התחייבות מוחשית, גם עם איזושהי התייחסות לתרחיש עתידי בטווח ארוך של שנים, שבו תהיה מדינה פלסטינית על בסיס העיקרון של שתי מדינות לאום לשני עמים, די היה בכך כדי לגבש את הקואליציה שהייתה מאפשרת לישראל להמשיך את המלחמה עד חורמה, כמו שנדרש, כדי לנצח את חמאס. אבל בגלל שהוא לא אמר את הארבע מילים האלה, הקואליציה הבינלאומית סביב ישראל הולכת ונשחקת, הולכת ומתפרקת לנגד עינינו. ולכן אנחנו לא נוכל לנצח את המלחמה הזו בכיוון הזה. מה שהאמריקאים הבינו, למעשה כל בן אדם שמבין את התהליך המדיני הבין, שצריך לחבר פה בין הרגל הכלכלית שנדרשת לצורך שיקום הרצועה, הערכה המינימלית של עלות שיקום הרצועה היא 20 מיליארד דולר. הרגל הכלכלית עם הרגל המדינית ושילוב בין היום שאחרי, למעשה תהליך של סיום הלחימה והיום שאחרי, עם מה שנקרא האופק המדיני. זאת אומרת, הממדים האלה צריך להביא אותם בתוך חבילה מדינית כלכלית אחת, ובשביל הדבר הזה צריך הרבה יצירתיות ויזמות מדינית ודיפלומטית. מדינת ישראל למעשה הוציאה את עצמה מהמשחק הזה, ולמעשה היא דוחקת את האמריקאים לעשות מהלכים חד צדדיים. מצד אחד ראש הממשלה אומר לאמריקאים, אנחנו לא רוצים מהלכים חצתיים, ומצד השני לא מוכנים להיכנס לתהליך של הידברות. כך שבסופו של דבר, בין הפטיש לסדן הזה, האמריקאים נדחקים למהלך מדיני, ולהערכתי יהיה מהלך מדיני אמריקאי משמעותי מאוד ביחס לאופק המדיני וליום שאחרי, מתישהו כנראה בשבועות הקרובים, אם לא תהיה שינוי מגמה מאוד משמעותי.
הבנתי, אז יכפו אולי מדינה פלסטינית על ישראל?
אמריקאים לא יכולים לכפות על ישראל מדינה פלסטינית, צריך קצת לדייק את האמירה הזו. מה שאמריקאים יכולים לעשות בשלב הנוכחי, זה קודם כל לדבר בצורה מאוד ברורה על אופק מדיני שמבוסס על עיקרון של שתי מדינות לשני עמים, ולאגן מחדש מספר עקרונות שמדינת ישראל הסכימה להם בעבר, והם נטועים בהסכמים שמדינת ישראל חתמה עליהם, כמו לדוגמה, שגבולות העתידים יהיו מבוססים על החלטת מועצת הביטחון 242, שקובעת את קווי 67 כבסיס לגבולות העתידיים. זה האמירה שהאמריקאים יכולים לבוא ולהגיד, לחזור עליה, ומדינת ישראל למעשה לא יכולה להתנגד לה. דוגמה נוספת זה שבסופו של דבר, הסכמי אוסלו שחלים בגדה ומדינת ישראל עדיין חתומה עליהם, שימו לב שממשלת הימין הנוכחית לא ביטלה את הסכמי אוסלו. ההסכמים האלה צריכים לחול עוד פעם בעזה. זאת אומרת, ההסכמים האלה חלו בעזה עד 2005, מדינת ישראל נסוגה בצורה חד צדדית, עזה, חמאס השתלט על עזה, פתח במלחמה בשבעה באוקטובר, ישראל כבשה את עזה מחדש, ועכשיו צריך לחזור ולהכיל את ההסכמים האלה בעזה. זה אלה סוג האמירות שהאמריקאים יכולים להגיד בצורה נחרצת, ולמעשה ליצור קואליציה בינלאומית דרך חווה סביב האמירות האלה. אלה ואחרות כמובן.
איך ביבי יכול להשיג הסכמה מהשותפים שלו, בן גביר וסמוטריץ', להסכמה למילים האלה בכלל מדינה פלסטינית?
לכאורה, נתניהו לא יכול ללכת על מהלכים כאלה בקואליציה הנוכחית. אני חושב שיש לו הרבה יותר כוח מול מפלגות הימין הרחוק, מכפי שנראה שהוא חושב שיש לו. אבל בסופו של דבר, זה המתח הבסיסי שניהל את המלחמה מהיום הראשון. השיקולים הפוליטיים מול השיקולים האסטרטגיים והלאומיים, ובעניין הזה נתניהו במרכאות בחר צד, הלך עם השיקולים הפוליטיים, וכתוצאה מכך פגע ביכולת של מדינת ישראל לנצח את המלחמה הזו. לא הייתה מלחמה יותר צודקת במלחמה הזו. חמאס זה אויב של השלום. חמאס הוביל סדרת פיגועים רצחנית ב-94-96 שנועדו לפגוע בתהליך אוסלו. הוביל את סדרת הפיגועים בשנת 2000-2001 שנועדה לפגוע בתהליך המדיני מול הפלסטינים שהוביל ברק. בשנת 2002 הליגה הערבית מפרסמת את יוזמת השלום הערבית, ותוך ימים ספורים מגיעה תגובה של פיגוע התאבדות של חמאס במלון פארק בנתניה בערב פסח. זאת אומרת, חמאס שוב ושוב ושוב מתגלה כגורם שכל עוד הוא נמצא בעמדת כוח במערכת הפלסטינית, עם יכולות צבאיות עצמאיות, מיליציוניות, לא יהיה תהליך מדיני. חמאס זה אויב של תהליך השלום. כל מי שבמאזינים שלך מאמין בשלום, צריך לרצות בעלמותו של חמאס. יצאנו פה למלחמה צודקת באויב אכזר, אויב ששולל את הקיום שלנו, אבל בגלל האופן שבו נועלה המדינה, הקואליציה הבינלאומית ההכרחית לטובת הניצחון התפרקה או מתפרקת לנגד עינינו. גם אם יהיו אנשים שידברו על האחריות עד השבעה באוקטובר והתווכחו על מידת האחריות שנופלת על גורמים שונים, ברור שמאז השבעה באוקטובר האחריות חונה במקום אחד בלבד.
גידי, אז מה הולך לקרות? האמריקאים יפסיקו למכור נשק לישראל או יכנסו את מועצת הביטחון להחלטה להפסקת המלחמה? מה הולך לקרות?
לאמריקאים יש הרבה מאוד מנופים על ישראל. חלקם גלויים וברורים ופומביים, וחלקם סמויים. והם יכולים להתחיל להפעיל את מנופי הלחץ, להערכתי הם כבר התחילו. אם זה בסנקציות על מתנחלים, אם זה באיסור כניסה על אנשים שמובילים את תעשיית הסייבר ההתקפי, כמובן הם יכולים לעכב העברות של נשק או תחמושת, הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, יכולים לשחרר את ההגנה או להוריד את רמת ההגנה על מדינת ישראל במוסדות בינלאומיים שונים. יש להם הרבה מאוד מנופי לחץ על ישראל. אני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לשם. אני מאוד מקווה שההנהגה בישראל תתעשת ותצליח להגיע להבנות עם האמריקאים שימנעו את ההידרדרות הזו ביחסים. אבל, כפי שאמרתי קודם לכן, כשממשלת ישראל והעומד בראשה נתפסים כמי שמאיימים מצד אחד על ה האינטרסים הפוליטיים ועל עצם ההיבחרות מחדש של ביידן, ומצד שני ישראל נתפסת כאבן נגף באסטרטגיה האמריקאית, במצב הזה התגובה האמריקאית תהיה נשכנית ולהערכתי יכולה להיות כואבת מאוד.
כן, אתה יודע,
כמובן, זה לא קורה מחר בבוקר, זה תהליך. אבל צריך לזכור שגם אם ביידן מפסיד בבחירות, הוא עדיין בשלטון עוד 9 חודשים, זה הרבה מאוד זמן.
כן, אתה יודע, זה משגע אותי שישראל הייתה במלחמה הזאת הקורבן. יש לנו 134 חטופים וחטופות בעזה, והגענו למצב שכמעט ולא מדברים על החטופים ברחבי העולם. זאת אומרת, איזה מין מהפך שכזה, אנחנו הפכנו להיות, ישראל הפכה להיות הרעה שבחבורה.
המהפך הזה בעיניי נובע מסיבה מאוד פשוטה. במקום שישראל תספר לעצמה בראש ובראשונה, לאזרחים, הממשלה תגייס את הכוחות של הציבור סביב שיח שאומר, אנחנו נלחמים כדי להשיג שלום. אנחנו מסירים את הסרטן הזה שנקרא חמאס, כדי שנוכל לחיות בשלום עם הפלסטינים. במקום שהשיח יהיה שזה מלחמה וכוח לטובת שלום ודו-קיום, השיח שהגיע מהממשלה הזה, שמטרת המלחמה הוא שליטה באוכלוסייה הפלסטינית, הנצחת השליטה באוכלוסייה הפלסטינית, לא רק סידורי ביטחון. צריך לזכור שהממשלה הנוכחית בקווי היסוד שלה מדברת על החלת הריבונות ביהודה ושומרון. זאת אומרת, התפיסה המדינית של הממשלה הנוכחית היא שליטה ריבונית וצבאית, ביטחונית, ישראלית, מהים עד הנהר. בהקשר הזה קשה מאוד לבנות לגיטימציה בינלאומית למהלך צבאי מתמשך, וזה נוגע לנקודה נוספת, נקודה קריטית, במה שנקרא הפוליטיקו מיליטרי, זאת אומרת זה הממשק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. נעשתה פה בעיניי טעות קשה ביותר, כשממשלת ישראל נתנה לצבא הנחיה ללחימה שאינה מוגבלת בזמן. למען האמת, בשפה פשוטה, אני פשוט לא מבין מאיפה הגיעה, אפשר להגיד, ההזיה הזו, שאין מגבלת זמן על הפעילות של הצבא. וכתוצאה מכך, הצבא התנהל כמי שזמנו בידו, נהיה לחימה איטית לאורך זמן, יכול להיות שחסכו בכך נפגעים. אבל בפועל, התוצאה היא שלא השלמנו את המהלך של השמדת היכולות הצבאיות של חמאס, ואני שם פה, אני יודע שזה סיכון גדול, סימן שאלה משמעותי מאוד אם זה יתרחש. אני למען האמת אפילו נטיל ספק שנתניהו רוצה להיכנס לרפיח.
כן.
כי כשאני מסתכל על כמות הכוח שנבנה, על היכולות הצבאיות הנוכחיות של ישראל, מבחינת מה שנדרש כדי להיכנס לעזה, אני פשוט לא רואה את הכוח בשטח שמאפשר את המהלך הזה. ולכן אני חושב שזה...
רוב הכוחות בעצם עזבו.
רוב הכוחות עזבו, המילואיניקים שוחררו, יש דיבורים על אפשרות של הסלמה בצפון, המשוואה הזו לא מתחברת לי בין מה שקורה בשטח לבין הדיבורים הגבוהים על מבצע צבאי שאמור להתרחש בשבועות הקרובים, שלפניו עוד אמור להיות מבצע אזרחי בסדר גודל כמעט היסטורי של פינוי מיליון עקורים פלסטינים בתוך שטח הרצועה. עכשיו, צריך גם לזכור שאם עושים את המתמטיקה של הנפגעים מבחינת כמות הכוחות של חמאס שעוד נמצאים ברפיח, היחס בין נפגעים לוחמים, חמאסניקים, טרוריסטים, לבין אזרחים, לפי המספרים של הצבא, אנחנו מדברים על אפשרות של עשרות אלפי הרוגים פלסטינים אזרחים, 20,000 עד 30,000 הרוגים פלסטינים אזרחים ברפיח. אני לא רואה את העולם מקבל את זה, אלא אם מדינת ישראל תציג את זה, כמו שאמרתי קודם לכן, כמהלך צבאי שמטרתו שלום. ואז אולי אפשר להצדיק את הקורבן. אבל ברגע, מבחינת העולם כמובן, כאמור אני רוצה לחזור ולומר שלדעתי אנחנו חייבים, היינו חייבים, לחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. אין, אני לא מטיל ספק במטרות המלחמה, אני מייחס להנהגה ולראש הממשלה כישלון מוחלט בניהול הלחימה.
כן, אגב אתה דיברת...
לא דווקא כן. מוחלט, כישלון משמעותי מאוד, היו הישגים צבאיים, אבל הם הולכים ומתפוגגים.
אז גידי, הרג אנשי הסיוע של השף חוזה אנדרס, בעצם נעץ את המסמר האחרון של העניין הישראלי בעיני העולם.
טעות טרגית, אבל היו כמה אירועים מאוד מדהיגים, שבעיניי בראש ובראשונה נוגעים לסיפור של משמעת בתוך הכוחות הלוחמים, בתוך צהל, בנוהלי פתיחה באש. במשך שנים אנחנו יודעים שיש שחיקה בדבר הזה, תחילה ביהודה ושומרון ובעזה, ואחר כך גם ברצועה. אבל זה התגלה, זה התפרץ ברצח או בהרג של יובל קסמלן בירושלים, בפגיעה בשלושת החטופים בעזה, באירוע הנוכחי ובעוד כמה אירועים, שבסופו של דבר, בראייה שלי, מעבר לבעיות הערכיות, זה מגלם שחיקה במשמעת המבצעית של הצבא. ולדבר הזה יש השלכות משמעותיות מאוד, גם כן על היכולת לנהל לחימה בצורה כירורגית ומוצלחת, בעיקר באזור שהוא רווי באוכלוסייה אזרחית ורווי מטרות אזרחיות, וחלק מהיכולת להצדיק את הלחימה לאורך זמן זה ההבחנה בין המטרות האזרחיות למטרות הצבאיות, בין מישהו טרוריסט לבין מישהו אזרח. והשיח שמתקיים במקומות משונים בישראל, שבה כל העזתים זה חמאס, כולם בני מוות, ילד היום זה חמאסניק מחר, ולכן כל המטרות האזרחיות, כל האוכלוסייה האזרחית היא מטרה לגיטימית, השיח הזה הוא בעיניי פסול, לא מוסרי, ויותר מזה, הוא לא מעשי, הוא לא פרקטי, והוא פוגע, כמו שראינו עכשיו, ביכולת שלנו לנצח את המלחמה הזו.
כן, צריך לקחת בחשבון גם שהחיילים כבר נלחמים כמעט חצי שנה, העצבים מרוטים, גם קצת עייפים, הסבלנות פוקעת, כל מה שזז נראה כאילו מחבל בעלה כדי לרצוח אותך או להרוג אותך, אז יש סיבות מקלות מהבחינה הזאת כלפי החיילים שביצעו את מה שקרה.
ברור, הסיטואציה, מצב הלחימה הוא מצב קשה מאוד ומאתגר, אנשים נמצאים
בלחץ. בעיקר בעזה.
בעיקר בעזה. השטח צפוף, המטרות האזרחיות מעורבבות במטרות הצבאיות, והדבר הכי חמור זה שחמאס משתמש באוכלוסייה אזרחית כמגן, מתחבא מתחתיה, מאחוריה ומתחתיה. לכן המצב הוא טרגי. ולכן, על אחת כמה וכמה, מאחר וברור שאי אפשר לחסל את חמאס מבלי לפגוע באוכלוסייה, מבלי שתהיינה פגיעות באוכלוסייה האזרחית, היה חשוב לבוא ולומר מה מטרת הלחימה. לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ובדבר הזה, להערכתי, לא עמדנו ברמה שנדרשת כדי לייצר את הלגיטימציה, את הזמן ואת המשאבים שנדרשים כדי לחסל את חמאס.
כן. היה שער באקונומיסט לפני כמה שבועות עם הכותרת ישראל לבד. שם אנחנו נמצאים עכשיו.
אני חושב שיש לנו עדיין הרבה בעלי ברית בעולם. ויותר מכך, יש הרבה יותר אנשים שרוצים להיות בעלי הברית שלנו, שמבינים את ההיגיון של הלחימה הזו, כל עוד היא לחימה שמשרתת תכלית מדינית של היפרדות בין ישראל לבין הפלסטינים. כמובן שהיום יש הבנה הרבה יותר עמוקה לצרכים, צורכי המדחון המיוחדים של מדינת ישראל. אמירות שבעבר, כשהיינו אומרים, גם כשאני אמרתי, כשהייתי מעורב בתהליך המדיני, היו נתקלות באיזשהו נפנוף, בביטול, בתגובה שכאילו מדינת ישראל משתמשת בטיעונים הביטחוניים כדי להמשיך את השליטה שלה באוכלוסייה הפלסטינית. אני נתקלתי בזה באופן אישי, כמו שאמרתי, אחרים נתקלו בזה במשך השנים. היום מבינים גם גורמים בכירים ביותר בעולם הערבי, שעם חלקם אני נפגשתי, אחרים נפגשו, גם הם מבינים את זה היום בצורה עמוקה. זאת אומרת, לכאורה ההבנה הזו מייצרת לנו הזדמנות מדינית משמעותית להגן הסדרים ארוכי טווח שמבטיחים את האינטרסים הביטחוניים החיוניים של מדינת ישראל. כל זה קיים, אבל אנחנו גם נקלענו למצב שבו את ההזדמנות המדינית הזו אנחנו עוללים לפספס. דרך אגב, תחום נוסף שבו יש הזדמנות מדינית מאוד משמעותית, זה בכל מה שקשור לפירוק של אונרה ולהוצאה של אונרה מהשטח. אבל כדי להוציא את אונרה מהשטח, צריך להגיד שני דברים מאוד פשוטים, שגם אותם ממשלת ישראל לא מוכנה להגיד. אחד, זה שתהיה מדינה פלסטינית, לכן אותם פליטים פלסטינים למעשה יהיו בסופו של דבר אזרחים, מתישהו בעתיד, אזרחים של אותה מדינה פלסטינית, ולא יעלה על הדעת שיהיו אנשים שהם פליטים פלסטינים במדינה פלסטינית. זאת אומרת, יש לנו פה טיעון חזק ביותר שהעולם היה תומך בנו. והדבר השני, זה שהמשאבים והאחריות של אונרה צריכים לעבור לרשות הפלסטינית. וגם זה היה מייצר משנה תוקף לתביעה שצריך לעשות רפורמה ברשות הפלסטינית. במילים אחרות, יש פה איזושהי חבילה מדינית מוחשית ומשמעותית שהיא מטווח נגיעה. ולצערי הרב, אנחנו נעים, במקום להתקרב לאותה הזדמנות מדינית, אנחנו מתרחקים ממנה. ולכן, נקודת המוצא שלי היא, יש לנו ידידים בעולם, ויש מספר הרבה יותר גדול של אנשים וגורמים שרוצים להיות הידידים שלנו, רוצים שאנחנו נצח במלחמה, אבל אנחנו לא נותנים להם את הדרך להיות חלק מהמעטפת שתומכת בנו. אנחנו לא פותחים להם את הדלת ולא שמים להם את הגשר שמאפשר להם לעבור לצד שלנו.
אנחנו מקליטים כאשר יש ברקע חשש ממתקפה איראנית על ישראל, וכאשר אני מסתכל על איראן אני אומר, יש להם מדיניות מבריקה בעצם, בצורה מאוד מתוחכמת, הם הצליחו לכרות בור לישראל. ישראל כמובן עזרה להם בזה. לפחות יש להם מדיניות מבריקה. לי לא נראה שיש לישראל מדיניות חוץ.
הזכרת את האקונומיסט. אז אני רוצה רק לציין שבדצמבר 2022, אקונומיסט מנה את ישראל כאחת מארבע הכלכלות המובילות בעולם.
כן.
זאת אומרת, המהלך שאנחנו עברנו בשנה וחצי, מסוף 2022 לאביב 2024, הוא מהמם מבחינת ה... הצניחה או הירידה.
אובדן הערך, יש שיגידו.
אובדן הערך, אפשר. השמדת הערך שהתרחשה כאן, ראשית, במערכות בחירות חוזרות ונשנות. זה קרה כמובן לפני הגיליון של אקונומיסט ב-2022, מספר שנים של חוסר יציבות פוליטית. בהמשך, כינון ממשלת ימין רחוק, שהלכה על מהפכה משפטית בלתי נדרשת, שעד היום אף אחד לא מסוגל להסביר מה טוב היה אמור לצאת ממנה. זאת אומרת, אנחנו מבינים את השיחה של הכוח. בהיגיון של power grab, של תפיסת כוח, אפשר להבין את ההיגיון של אלו, של יריב לוין וחבר מרעב, שחשבו, או, זו ההזדמנות ההיסטורית שלנו, להעביר אלינו כוח בצורה בלתי הפיכה. אבל מה טוב היה אמור להיות למדינה מהדבר הזה? עד היום לא ברור. איך הכלכלה הייתה אמורה להנות? איפה הביטחון אמורה להשתפר? כל הדברים האלה עלומים לגמרי. ואז, אחרי השחת דעת של כמעט שנה, בא האירוע, האסון של השבעה באוקטובר, ובעקבותיו המלחמה שכאמור מנוהלת לדעתי בצורה כושלת. עכשיו אנחנו נמצאים למעשה במציאות שבה מדינת ישראל צריכה לחשב מסלול מחדש. הדבר הזה לא יכול להתרחש בלי בחירות. ולכן אנחנו באיזשהו סוג של לימבו כזה, מצב ביניים, שלצערי עלול להימשך עוד חודשים. וגם אחר כך אני רוצה להזכיר פה למאזינים שהתהליך של היציאה של ישראל מהמשבר הכלכלי שהתחיל ב-1973, אפשר לומר בצורה ברורה שזה ב-1985. זאת אומרת 12 שנים של משבר כלכלי עד שמדינת ישראל מצליחה לצאת החוצה.
גידי, אי אפשר לצפות שארצות הברית וישראל יסכימו על כל דבר. מה ביבי היה צריך לעשות, גם אם הוא לא מסכים עם מה שביידן מבקש? אני חושב שזה לא רק התוכן, זה גם המוסיקה.
נכון. בתשובה שלי אני אתעלם כרגע מהבחירה הפוליטית של נתניהו להישאר בקואליציה הנוכחית. כפי שאמרתי קודם לכן, ארבע מילים היו מרגיעות את האמריקאים. רשות פלסטינית, גם אם משודרגת ועוברת רפורמה, וישראל יכלה לדבר על הפסקת ההסתה והעברת הכספים לאסירים וכל הדברים האלה, ישראל יכלה לשים רשימה שלמה של תביעות ביחס לשדרוג של הרשות הפלסטינית. אבל ההבנה שהרשות הפלסטינית היא זו שאמורה לקבל אחריות בעזה, היא זו שאמורה לקחת על עצמה את הניהול האזרחי ואת הניהול הביטחוני בחלק מהשטחים של עזה, אם מדינת ישראל הייתה אומרת את הדבר הזה, זה היה הנדבך הראשון. הנדבך השני זה שהאופק המדיני מבוסס על העיקרון של שתי מדינות לאום לשני עמים. אני מדגיש את המילה לאום. שתי מדינות לאום, מדינה יהודית, מדינה פלסטינית ערבית, לשני עמים. ארבע המילים האלה, רשות פלסטינית, מדינה פלסטינית, הייתה משחררת כל הלחץ. אני כבר אמרתי את זה פעם, אני אומר את זה פעם שלישית. אני מאמין שזה היה נותן לנו את הלגיטימציה, את המשאבים ואת הזמן. כדי לנצח את חמאס.
לביבי יש כבר ניסיון עם נשיאים דמוקרטיים, עם אובמה היו לו לא מעט חיכוכים. עכשיו בעצם הוא לקח את הנשיא הכי ידידותי שהיה לישראל, והוא גם איתו נמצא באימות. מה זה עניין אישי?
קשה לחלוק על האמירה שנתניהו מוקף באנשים שקרובים למפלגה הרפובליקנית. היועצים הכי קרובים שלו, התורמים שלו, יש שם נטייה מאוד חזקה לכיוון הרפובליקני. אבל ההחלטה למעשה לבטל לוותר בצורה כזו או אחרת על היהדות הליברלית בארצות הברית. זאת אומרת, ללכת עם היהדות האורתודוקסית, הימנית, ועם הקהילה האבנגליסטית, זו הייתה החלטה שהתקבלה בסביבתו של נתניהו לפני כ-12 שנים, פלוס מינוס 2010-2012. זו הייתה החלטה מודעת שיש לה השלכות דרקוניות, עצומות, על הביטחון הלאומי של ישראל. היא התקבלה בלי דיון, בלי קבלת משוב של מומחים, קבוצה קטנה של אנשים, פחות מאצבעות כף יד אחת, קיבלה את ההחלטה הזו שהשפיעה על דרכה של מדינת ישראל לשנים קדימה. צריך לזכור שכשמדינת ישראל מחליטה כיצד להתמודד עם האיום האיראני, יש מאות אנשים שמעורבים בהחלטה, והידע, הניסיון, החשיבה, הניתוח, מחלחלים למעלה, עולים למעלה, עד שמתקבלת החלטה, וכמובן שסמכותו של ראש הממשלה לקבל החלטה גם בניגוד לכל הדרג המקצועי. כשהוא עושה את זה, דרך אגב, אני רק אומר בסוגריים, הוא חייב לעשות את זה בתהליך הנכון. זאת אומרת, יכול היה להיות מצב שהדרג המקצועי חושב שמדינת ישראל צריכה להישאר a bipartisan issue בארצות הברית, וראש הממשלה עדיין עושה overruling, כאילו הוא מבטל את הנצת הדרג המקצועי והולך בכיוון אחר. זה לגיטימי לחלוטין בתנאי אחד, שזה נעשה בתהליך הנכון ובפורום הנכון, כפי שקובע החוק. באירוע הזה, שבו מדינת ישראל למעשה החליטה לבחור צד בתוך הציבוריות האמריקאית, לא עבר את התהליך הזה. ולכן בסופו של דבר, בעיניי זה רגע מכונן לקראת תהליך שבסופו של דבר אימת בעין את ראש הממשלה נתניהו עם אובמה ועכשיו עם ביידן.
כן, ואני מצטט סקר שאומר שהיום רק 18% מהדמוקרטים מצדיקים פעולה ישראלית לעומת 36% בנובמבר. זה כזו קטסטרופה.
צריך להסתכל על 36% בנובמבר ואפילו לחזור אחורה. 36% בנובמבר ומספרים יותר גדולים ביותר להערכתי קודם לכן, היו תומכים בפעולה שהיא בהקשר של חזון מדיני. כיום מסתייגים בפעולה שהיא ללא הקשר של חזון מדיני. זה מה שצריך לומר. אנחנו לא יכולים לקחת את הרישה בלי הסיפה. הדבר השני, שאלת קודם לכן על איראן. איראן היא מדינה אסטרטגית שפועלת לטווחים ארוכים, בונה תשתיות של נוכחות ברחבי העולם. איראן זה מדינה ששואפת להשפעה גלובלית. איראן זה אחת המדינות הכי משפיעות בעולם נקודה, וכנראה שהוא הכי משפיע בעולם ביחס לגודל שלה. היא בונה תשתיות של נוכחות צבאית ואזרחית באמריקה הלטינית, באפריקה, כמובן בתימן, בלבנון, בעזה, בסוריה, בעיראק, במרכז אסיה. מדינה אסטרטגית בכל מה שקשור למאבק שלה מולנו, ואנחנו צריכים להיות אסטרטגיים מולם. והדבר המרכזי בעיניי זה שכשממשלת נתניהו הנוכחית הוקמה בדצמבר 2022, במקום להתמקד באיום האיראני, הלכו על מהפכה חוקתית שהסיחה את הדעת, הסיטה את המשאבים מהאתגר המרכזי שניצב בפני מדינת ישראל.
כן. בפודקאסט הזה ראינו בביידן ידיד של ישראל, לימים הוא הוכיח את הידידות שלו. אולי צריך להגיד לממשלת ישראל, קחו בחשבון שיש לביידן אילוצים פוליטיים. לא מספיק להיות צודק ביניכם, צריך להיות גם חכמים. אם ביידן חושב שצריך להכיל את תושבי עזה, אז גם אם בא לנו לדפוק את תושבי עזה, אנחנו צריכים למלא את עזה באוכל. וגם העולם הרי לא מוכן לקבל את זה. עדיין ישראל היא מדינה קטנה. אז אולי צריך להיות חכמים ולהתחשב באילוצים של הנשיא כאן.
ברור. כפי שאנחנו מצפים שנשיא ארצות הברית, נשיא ארצות הברית לדעותיהם, יתחשבו באילוצים הפוליטיים של ראש ממשלת ישראל, שפועל בתוך מערכת פרלמנטרית מורכבת, רבת מפלגות, קואליציות שיש בהן קולות שונים, אנחנו מצפים מארצות הברית להתחשב במורכבות הפוליטית בישראל. אני רק אזכיר שכשבלינקן הגיע לישראל וישב במשך 7 שעות בישיבת קבינט, נדמה לי שזה היה בתחילת המלחמה בתל אביב, אז ראש הממשלה נתן את הבמה לנציגים שונים של סיעות שהביעו עמדות שונות מעמדתו של ראש הממשלה. הדבר הזה הוא ברוב מדינות העולם, הוא אירוע הזוי שבמצב של מלחמה עולים שרים שונים ומביעים את דעתם מול שר החוץ של ארצות הברית. כל אחד לשיטתו איך צריך להילחם בחמאס ולנצח את המלחמה הזו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו ציפייה מהאמריקאים להבין ולהיות רגישים למורכבות הפוליטית אצלנו. אני חושב שמן הראוי שאנחנו נעשה אותו דבר כלפיהם.
כן.
בטח ובטח במקרה שבו נשיא אמריקאי יצא מגדרו כדי לתמוך במדינת ישראל, הייתה ידיעה לא מזמן שמאחר והם לא יכלו להעביר את עסקת הסיוע הגדולה, הם עשו כ-100 עסקאות קטנות כדי להעביר את הנשק ולהעביר את התחמושת. וגם לאחרונה בכל מיני מבצעים מוצלחים של ישראל, הקוראים הנאמנים של התקשורת, אלה שכמוני שקוראים עד השורות התחתונות את רוב הידיעות האלה, יראו שהרבה מאוד פעמים מדינת ישראל מכירה בכך שהייתה תרומה של המודיעין האמריקאי מבצעית להצלחת הפעולות שונות, חלקם פעולות שזכו לבולטות עצומה. במילים אחרות, האמריקאים עד היום בהיבטים רבים עומדים לצידנו, ואני חושב שהם מצפים שאנחנו נתחשב באילוצים הפוליטיים של ביידן, לדוגמה בכל מה שקשור לסיוע הומניטרי בעזה, אבל יותר מכך, הם להערכתי נדהמו מכך שהייתה כוונה של ראש ממשלת ישראל להאשים את ביידן באי ההצלחה בעזה.
גידי, יש אומרים, יש לנו בעיה עם ביידן היום, אבל בשלב טראמפ ינצח והוא יפתור לנו את כל הבעיות, הוא הרי היה נשיא מאוד חיובי כלפי ישראל. מה אתה אומר על זה?
ראשית, יש הרבה רינונים רבים על כך שמערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו היא לא כפי שהייתה. היו אמירות של טראמפ ברוח הזו והתנהגות של טראמפ שהיא לא בדיוק חברותית כלפי נתניהו, אבל אם נשים את כל הדברים האלה בצד, צריך לזכור שהסכמי אברהם נולדו כתוצאה מעסקה שבה ישראל ויתרה לסיפוח ביהודה ושומרון. נתניהו איים לספח ביהודה ושומרון וטראמפ למעשה, ואז העסקה של הסכמי אברהם הייתה כנגד זה, הסכמי נורמליזציה כנגד זה שישראל מוותרת על הסיפוח. בשלב הבא, למעשה, הוקמה ממשלה שסדר היום שלה הוא סיפוח. וזו הסיבה המרכזית שנתניהו לא הוזמן עד היום לאיחוד האמירויות עוד לפני המלחמה. הם הזמינו את הרצוג, הם הזמינו שרים אחרים, אבל לא את נתניהו. כי בראייה שלהם הוא הפר הבטחה מפורשת שניתנה להם. להערכתי, לאור מערך האינטרסים של טראמפ באזור, נתניהו לא היה עושה את זה במרכאות לטראמפ, ואם הוא היה עושה את זה, טראמפ היה יכול להגיב בצורה מאוד נוקשה. הנקודה הבאה שחשוב לזכור, שטראמפ חתום על תוכנית שלום, שלכאורה עד היום הוא גאה בה והוא לא התנער ממנה, שהיא כוללת שתנאי היסוד להתקיימותה זה סילוק חמאס מעזה, אבל ברגע שמסלקים את חמאס, יש שם עוד שניים, שלושה תנאים אחרים שהרבה יותר קל לעמוד בהם, מוקמת מדינה פלסטינית על שטח ששווה ל-86% מיהודה ושומרון, עזה מורחבת לנגב המערבי, ולמעשה מוקמת מדינה פלסטינית שבה עזה והגדה הם יחידה פוליטית אחת. זה תוכנית טראמפ, זה לא אוסלו, זה לא אהוד ברק. זה תוכנית טראמפ שפורסמה בינואר 2020. כך שלערכתי, גם אם טראמפ מגיע לשלטון בסופו של דבר, אנחנו עלולים לראות מצב שבו טראמפ חוזר לתוכנית הזו, שדרך אגב, נכתבה ביחד עם נתניהו ודרמר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה תוכנית מדינית שהיא תוצר של שיתוף פעולה בין דרמר לנתניהו, כשתנאי היסוד שלה זה סילוק חמאס בעזה, והחלת השלטון של הרשות הפלסטינית ברצועה, כמובן רצועה פלסטינית משודרגת, זה כפי שאמרנו כבר כמה פעמים היום. בסופו של דבר, שאף אחד מהמאזינים כאן לא יהיה מופתע, אם במקרה שטראמפ ינצח, חוזרים לתרחיש של שתי מדינות לאום לשני עמים, לפי תוכנית טראמפ, שדרך אגב, היא אפילו לא תוכנית שיש בה סופיות תביעות. זאת אומרת, ההבנה האמיתית שלה, זה שתוכנית שהיא תוכנית שהיא מדברת על מצב ביניים ארוך טווח לפני הסדר קבע.
כן. בעצם בימים אלה, טראמפ מדבר על כך שצריך לסיים את המלחמה וללכת על הסדר.
נכון. ומה ההסדר? שכל אחד מהמאזינים ישאל את עצמו, מה ההסדר? ההסדר זה תוכנית טראמפ, ינואר 2020, כולם מוזמנים להוריד אותה מהאתרים השונים ולקרוא אותה ולהיות מופתעים עד כמה התוכנית הזו למעשה קרובה, כמעט זהה, לעמדות של אהוד ברק בכניסה לקמפ דיוויד ביולי 2000. אם אני משווה בסעיפים השונים, טריטוריה, גבולות, ירושלים, פליטים וכיוצא בזה, בין תוכנית טראמפ לעמדות של ברק ביולי 2000 בכניסה לקמפ דיוויד, אני שם את זה בטבלה מסודרת, ואני מוריד את השורה העליונה שאומרת, מאבחנת בין טראמפ לברק, רוב המאזינים לא ידעו את ההבדל. צריך להיות מומחה כדי להבין את ההבדלים בין העמדות של טראמפ בינואר 2020 לבין העמדות של ברק ביולי 2000. והמאזינים צריכים לזכור את זה, כי בסופו של דבר שטראמפ מדבר על הפסקת הלחימה, סיום הלחימה, הפסקת אש וחזרה לתהליך מדיני, להערכתי הוא חוזר לנקודה הזו.
אני שומע מכל מיני אנשים שיש להם תחושה שטראמפ בקדנציה הבאה לא הולך להיות כל כך פרו-ישראלי.
אני חושב שבבסיס טראמפ הוא פרו-ישראלי. הוא תומך במדינת ישראל, בבסיס שלו. אבל טראמפ הוא גם בן אדם בעיניי שהוא דילמייקר. אנחנו ראינו לפחות בכל מה שקשור להתנהלות סביב ישראל בקדנציה הראשונה, גם את תוכנית השלום, כשאחד הדברים שטראמפ במרכאות חידש, זה שהתהליך הכלכלי או החזון הכלכלי קדם לחזון המדיני, ובסופו של דבר התוכנית של טראמפ מחברת בין החזון המדיני לחזון הכלכלי, זאת אומרת יש פה איזה היגיון עסקי, כלכלי, שהולך ביחד עם המהלך הדיפלומטי, וכמובן בכל מה שקשור להסכמי אברהם, וצריך לזכור שג'ארד קושנר שהוביל את הסכמי אברהם, אני אגיד כאן שלדעתי מגיע לו פרס נובל לשלום על הדבר הזה.
לקושנר או לטראמפ?
לקושנר, לקושנר. כן. אז אותו הסכמי אברהם, בהמשך קושנר מקים מכון ועמותה, non-profit organization, שמתעסקת בקידום החזון של הסכמי אברהם. והם ממשיכים לפעול, וכל האנשים שנמצאים שם, זה אנשים בתוך העמותה הזו, זה אנשים שהם יוצאי ממשל טראמפ. חלקם עברו עם השגריר דיוויד פרידמן. לדוגמה, המנכ״ל הנוכחי, אריה ליבינגסטון, הוא היה היועץ של השגריר פרידמן. במילים אחרות, טראמפ גם מאוד מושקע בסעודיה, במדינות המפרץ. זאת אומרת שזה לא שלמדינת ישראל יש את הנגישות הבלעדית אליו. יש הסתברות סבירה שהוא ישרת היגיון של השגת יציבות אזורית. וצריך לזכור מה האמירתים אומרים ומה הסעודים אומרים. שלא ניתן להגיע להסדרה בעזה, כולל הסדרה כלכלית, והם לא ייכנסו עם משאבים כלכליים משמעותיים, וודאי שלא יהיה כוח התערבות ערבי עם חיילים מרוקאים אמירתים וחצב הזה בעזה, בלי נתיב מפת דרכים כלשהי למדינה פלסטינית. במילים אחרות, טראמפ, להערכתי, יכול לדחוף את הצדדים לכיוון של תוצאה של שתי מדינות לשני עמים, הרבה יותר מהר מכפי שרוב המאזינים מעריכים.
כן, אז הוא יהיה זה שיכפה את ההסדר אולי.
בסופו של דבר, כל מי שמקבל את הניתוח שהאמריקאים מנסים לצמצם ולגדר את החשיפה שלהם לחוסר היציבות במזרח התיכון כדי שהם יוכלו להתמקד בסין, כל מי שמקבל את הערכה הזו מבין שיש כאן אינטרס ביציבות מדינית במהלך שיביא ליציבות, ושכינון של מדינה פלסטינית, כמובן עם כל ההסתייגויות שנאמרו קודם לכן בשידור, הסדרים ביטחוניים, רפורמה ברשות הפלסטינית וכיוצא בזה, יש פה אינטרס עצום, האינטרס הזה הוא חוצה קדנציות בארצות הברית, ולהערכתי הוא גם ינחה את ההתנהלות של הנשיא הבא, בין אם זה ביידן או טראמפ.
מה המשמעות בעיניך שהסנאטור צ'אק שומר, סנאטור דמוקרטי יהודי פרו-ישראלי, יצא נגד ראש הממשלה ובעצם אומר שישראל זקוקה לבחירות?
כמובן שמדובר פה באמירה חריגה ויוצאת דופן מבחינת הגילום, מבחינת זה שהיא מגלמת ומבטאת סוג של התערבות או התערבות בתהליך הפוליטי במדינת ישראל. וכמובן, הייחוד של ההתבטאות הזו נובעת מזה ששומר הוא יהודי, והוא גאה ביהדות שלו. צריך לזכור ששבוע קודם לכן שומר נעם בכנס של איפאק. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה גורם לאדם כמו צ'אק שומר לומר את האמירה הזו באופן שבו היא נאמרה. והתשובה שלי, ששומר כדמוקרט מצד אחד, וכמי שהוא סנאטור, מבין את ההתנגשות שהייתה צפויה בין ישראל לבין ארצות הברית בממד האסטרטגי ובממד הפוליטי מול ממשל ביידן. וההצטלבות הזו בין השיקול הפוליטי לשיקול האסטרטגי להערכתי הניע את שומר לעשות מעשה שהוא מנוגד לדנ"א שלו במשך השנים.
אפשר להניח שזו אמירה שהייתה גם על דעת הנשיא.
כן, כמובן, כי הנשיא, כמו שאמרתי, הנשיא מרגיש, מצד אחד ירגיש איום על היכולת שלו להצליח ולהיבחר מחדש, איום שהוא לא צפה, לפחות לא לפני מספר חודשים, וגם יש על הנשיא לחץ בתוך גורמים בתוך הצבא האמריקאי ליישר את מדינת ישראל לתוך אותו מערך אסטרטגי. צריך לזכור שלפני כמה שבועות היה ביקור של גנרל אמריקאי במזרח התיכון, נדמה לי שזה היה גנרל קורילה, והוא הגיע למעבר ארז, על פי הדיווחים השונים, והוא ישב שם, נציג צהל הציג לו את הדברים, ובתוך כדי המצגת הוא פתאום הבין שישראל למעשה יצאה מצפון הרצועה. זאת אומרת שצפון הרצועה זה מקום של בו אין שום גורם ששולט. מדינת ישראל לא נמצאת שם. כמובן שאנחנו לא מוכנים שחמאס ישלוט, לא מוכנים שהרשות הפלסטינית תיכנס.
אנחנו לא רוצים להיות שם.
כל מיני דיבורים מוזרים על שלטון חמולות, כאילו שהחמולות האלה לא נלחמות אחת בשנייה וחלקן בכלל נאמנות לחמאס. פתאום הם מבינים את הריק. ובתוך הריק הזה כרגע יש מאות אלפי אנשים שחיים בצפון הרצועה, ומספר הרבה יותר גדול של אנשים שפונו לדרום הרצועה. בעקבות הדבר הזה, האמריקאים לדוגמה, מייצים את ההצנחות, מכניסים את הסיוע ההומניטרי לעזה, מכריזים על הקמת נמל בעזה. צריך לזכור שבמשך 20 שנה,
כן, ישראל מתקדמת,
מתנגדה, ופתאום היא שומעת בנאום של ביידן שהולך להיות נמל בעזה. במילים אחרות, האמריקאים פתאום הבינו שהמצב בשטח הוא כזה שהוא מחייב את ההתערבות שלהם. והדבר הזה מגיע גם מלמטה, במרכאות מלמטה, מהדרג הצבאי, וגם מהיועצים הפוליטיים של ביידן. והדבר הזה למעשה מוביל לפיצוץ המתמשך הזה. לדעתי אנחנו כבר נמצאים 8 שבועות בתוך הסיפור הזה, אולי קצת יותר. שיש בו, כל שבוע יש בו אירוע. היום, כפי שציינת, הייתה שיחת טלפון שתוארה כקשה בין ביידן לבין נתניהו. הייתה הדלפה מהשיחת זום בין דרמר והנגבי לבין הבכירים האמריקאים, שבה דרמר תואר כמי שאיבד את השלטון קצת, כן. וצעק שם. וכל שבוע יש לנו איזשהו אירוע. בתהליך הזה שאחד מן רגעי השיא שלו זה הנאום של שומר.
אחד הדברים שמטרידים כאן ישראלים שחיים בארצות הברית, הם תוהים איפה ההסברה הישראלית? היה צריך ללכת ולדחוף חזק מאוד את העניין של החטופים, את העובדה שישראל הייתה קורבן במלחמה הזאת, ויש תחושה שאין שליטה במה שמתרחש כאן בתחום הזה.
הסיבה שההסברה, מה שנקרא הסברה ישראלית, צריך לזכור מה זה הסברה. הסברה זה איזשהו ניסיון בשקלים של תקשורת, כדי להסביר ולידע את הציבור ביחס למה שקורה. אני דווקא חושב שבכל מה שקשור למצוקה של החטופים, לאסון, למצב האסוני שהם נקלעו אליו, ביחס לדבר הזה יש לישראל הצלחות עצומות. דרך אגב, הרבה מאוד בזכות הקהילות היהודיות המקומיות. רובם המכריע מתנדבים, עושים לילות כימים בעניין הזה. לפני כשבוע הייתי בארגנטינה, גם שם הקהילה היהודית בארגנטינה שומרת את הנושא הזה כנושא חם על סדר היום. אתה מגיע לפגישות עם יהודים בארגנטינה והם באים עם הדיסקיות מחוץ לחולצה. וזה קורה בכל מקום בעולם. כל זה קורה לא בגלל ההסברה הישראלית, אלא לא רק בגלל ההסברה הישראלית, אלא קורה בגלל ההתגייסות האדירה של הקהילות היהודיות וגם הקהילות הישראליות בתפוצות לקידום הנושא הזה. ואני חושב שחשוב להכיר בזה שבמקום שבו אנחנו צודקים יש הצלחות עצומות. צריך לזכור שבמקביל, לדוגמה באפריקה, היה משבר חטופים אחר, פלוס באותו סדר גודל, שכמעט לא זכה להתייחסות. המשבר שלנו נמצא בראש סדר היום. אבל, כשמתנהלת מלחמה, בלי סיפור מסגרת, שקושר את המלחמה עם יעדים מדיניים, שהם יעדים של שלום, יציבות, סגסוג, גם אם בטווח הארוך, אז אי אפשר להצליח בהסברה. כל התעלולים המילוליים של אלון לוי ואחרים לא יוכלו לחלץ אותנו מהמצוקה המדינית שנובעת מכך שאין חזון ביחס ליום שאחרי.
כן, גידי, בשיחה המקדימה שלנו, אתה התייחסת למה שקורה בעזה כאל מין דרזדן של מלחמת העולם השנייה.
אני אמרתי שממדי ההרס בעזה הם עצומים. והשוויתי את זה לרמת, במקומות מסוימים בעזה, לרמת ההרס שראינו במקומות שבהם היו הפצצות קשות מאוד. אני אמרתי את זה אבל בהקשר שחשוב להבין את היקף השיקום. יש כאלה שאומרים שנדרשים 40 מיליארד דולר. 40 מיליארד דולר נדרשים לשיקום הרצועה. יש מחיר עצום לזה שאנחנו נלחמים בחמאס שמסתתר בתת קרקע. המשמעות היא שתשתיות הביוב, תשתיות המים, הכל נהרס. חלק גדול מהאזורים של עזה הם לא ראויים למחיה כרגע. זאת אומרת, השיקום של התשתית, ההכשרה של הקרקע לחיים עליה, כל אלה יהיה להם עלויות אדירות. אני קראתי באיזשהו מקום שכמות פסולת הבניין שצריך לפנות מעזה כרגע היא שווה ל-25 שנות פסולת בניין במדינת ישראל. זאת אומרת, בכל שנה במדינת ישראל מיוצרת פסולת בניין בהיקף מסוים, שהמאזינים יכפילו את זה ב-25 שנה, זה כמות פסולת הבניין כרגע שצריך לפנות בעזה, וזה עוד לפני המבצע ברפיח. במילים אחרות, האתגרים הם עצומים, ולכן בהקשר הזה אנחנו צריכים להבין שאם מדינת ישראל לא תגבש את אותו אופק מדיני, היא תהיה אחראית על הניהול של האסון הזה, האסון ההומניטרי והאזרחי הזה.
אבל העולם לא ייתן לה בעצם.
כן, אבל גם לא תהיה ברירה. בסופו של דבר, אם אנחנו לא נאפשר לרשות הפלסטינית להיכנס ולשלוט בעזה, אנחנו נהיה אלה שנשלוט בעזה, לא יהיה לנו ברירה. כבר עכשיו מדינת ישראל בעל כורחה נשאבת לפרויקט סיוע הומניטרי, אולי הגדול בתולדות מדינת ישראל. המאזינים והחלק גדול מהישראלים לא מבינים. מה שקורה בעזה זה הפרויקט הסיוע ההומניטרי הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, ונתניהו השבוע אמר שכדי לשחרר את הלחץ המדיני הוא רוצה במרכאות להציף את עזה באוכל. נדמה לי שקראתי את הציטוט הזה. 2 מיליון איש שעכשיו צריך להכיל אותם, 2 מיליון איש שלא מגדלים שום דבר ולא מייצרים שום דבר, עכשיו אנחנו הולכים להכיל אותם. זה יותר מרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל. סליחה, קצת פחות מרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל, שאנחנו הולכים להכיל אותם מהכף היד שלנו לפה שלהם. זה החזון, חלק מהחזון, וגם אם זה רק מיליון, ולאורך זמן. במילים אחרות, אנחנו נמצאים במצב שבו ללא חזון מדיני, אנחנו נשלם את המחיר של השליטה באוכלוסייה הפלסטינית, ואז את המחיר הכלכלי. תזכרו שכבר יש אנשים, כולל כאלה שהתנגדו לשליטה הישראלית בעזה, שאומרים כבר אין ברירה, צריך לכונן ממשל צבאי, לפחות בצפון הרצועה, ולנהל את זה בצורה ישירה. המשמעות שזה הן דרקוניות. וזה על אחת ככה רק עוד טיעון למה אנחנו כן צריכים למצוא את הדרך לעבוד עם הקהילה הבינלאומית, כדי לבנות את היכולות של הרשות הפלסטינית, כדי שהיא תיקח אחריות בתוך הרצועה.
אמרנו שבחלקים מסוימים של עזה נפגעו ומזכירים את דרזדן. מצד שני, ראיתי מאמר בניוזוויק שמסביר שצהל יחסית עשה עבודה נקייה בהתחשב בתנאי השטח הבלתי אפשריים.
אין ספק שנעשה מאמץ אדיר להגן על האוכלוסייה האזרחית. לא זה העניין. העניין הוא ממדי ההרס. ומה נדרש כדי לשקם. כי בסופו של דבר, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו אחראים למחיה של מיליון, יש בעזה 2.3 מיליון אנשים, מיליון וחצי עקורים. שהמאזינים יחשבו מה המשמעות שזה מבחינת אוהלים, מחולות, מזון, מים, מחלות,
קטסטרופה.
חיסונים,
כן.
טיפולי בריאות, בתי חולים, חמאס השתמש בבתי חולים כבסיסים של פיקוד, כמקומות של למסתור, בתי חולים נהרסו, מחלקות של יולדות, מחלקות טיפול נמרץ, אין ספור ממדים של שלטון אזרחי ברצועה, שאנחנו עלולים להיקלע להיות אלה ששולטים. צריך לזכור, יש הרבה השוואות שנעשות בישראל למה שקרה בגרמניה, אחרי המלחמה, כולל דימויים, שימוש בדימויים של דנאציפיקציה שהייתה בגרמניה, ורוצים שיהיה תהליך דומה בעזה. אבל כשהתהליך הזה התרחש בגרמניה, למעשה היה מנהיג גרמני בשם אדנאואר, שקיבל על עצמו את ההשלכות של המעשים הנפשעים שהוביל השלטון הנאצי, ולכן הוא יצר למעשה משטר גרמני שהיה מוכן להיכנס לתהליך של הדנאציפיקציה, וגם אז התהליך הזה נמשך 20, 25, 30 שנה, עד שבאמת אפשר היה להגיד שהשלטון בגרמניה נקי מנאצים לשעבר בדרגי הביניים ובדרגים הבכירים. התנאים האלה לא קיימים בעזה, וברור שכשאנחנו נשלוט בעזה, יש סתירה פנימית בין הרעיון שאנחנו נשלוט בעזה, לבין זה שיהיה תהליך פנימי של הכרה בישראל והשלמה עם ישראל. למעשה המצב הזה הוא מצב שהוא הוא בהתנגשות, ההיגיונות האלה פשוט מתנגשים בצורה ישירה. ולכן ההרס הוא סוג של מלחמת גוג ומגוג בעזה, והדימוי הזה לדרזדן, כי חלקנו מכירים את התמונות, הוא דימוי כאילו יותר ויזואלי.
כן.
אבל כרגע מדינת ישראל לא מוכנה להיות ארצות הברית. היא לא מוכנה להיות זו ששולטת בעזה מתוך כוונה להחזיר את עזה לפלסטינים, כדי שהם ינהלו את עזה בצורה עצמאית, ככל שעזה עומדת, ככל שההנהגה הפלסטינית תעמוד בדרישות מסוימת. צריך לזכור שכבר ב-1949, גרמניה, נדמה לי שב-1949, גרמניה הופכת להיות מדינה עצמאית. אף אחד בממשלת ישראל הנוכחית לא מדבר על שום תרחיש, אפילו החיובי ביותר, שבו בעוד 4 שנים הפלסטינים הם עצמאים.
גידי, היינו מאוד פסימיים היום. יש לך משהו חיובי להגיד לי?
אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. יש פה הזדמנות מדינית גדולה. בכך שהצד המדינות חשובות מאוד בצד הערבי, כמו שאמרתי, מכירות בצרכי הביטחון של ישראל. יש הזדמנות היסטורית להתחיל ולדלל את מצב הפליטות הפלסטיני ולהוציא את אונרה מהשטח. יש הזדמנות היסטורית לקבל הכרה במדינת ישראל, הכרה מחודשת בעולם הערבי, כמובן שזה קיים בארצות הברית ומדינות מערביות, אבל בעולם הערבי, לכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, מדינה יהודית לצידה של מדינה ערבית. יש לנו פה הזדמנויות מאוד גדולות, ואני מקווה שאיכשהו עם איזה שיקוי קסמים בתוך מדינת ישראל, המערכת הפוליטית תתמקד בהזדמנויות האלה, ויהיה מי שיביא אותן, עם הנשיא הנוכחי של ארצות הברית, או עם הנשיא הבא, ביידן או טראמפ. ההזדמנות לדעתי בשנה, שנתיים הקרובות, יש לנו את היכולת להשלים את התהליך ההיסטורי של כינון גבולות הקבע של מדינת ישראל ושל הציונות. אנחנו דיברנו על זה בתוכניות קודמות. הפרויקט העצום הזה, שנמשך כבר 140 שנה, להגדיר את השטח שבתוכו העם היהודי יוכל לקיים את זכותו להגדרה עצמית, התהליך הזה יכול, דווקא כתוצאה מהאירוע של האסון של 7 באוקטובר, יכול להתממש. ואז יגידו חלק מהמאזינים, רגע, זה ניצחון לחמאס, ואני אומר, לא, זה תבוסה לחמאס. היעד של חמאס היה למנוע את הכרה הערבית והבינלאומית במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, למנוע את המציאות של שתי מדינות לשני עמים, למנוע מצב של הגעה לאיזשהם הסדרים של שלום ודו-קיום, ואם אנחנו נגיע לזה עכשיו, זה יהיה הניצחון האולטימטיבי שלנו להערכתי על, לדעתי, על הגישת ההתנגדות של חמאס ששוללת קיומה של מדינת ישראל. ואז נוכל להגיד שמאז, מהמשבר העצום, יצא בכל זאת איזשהו מתוק. וכמובן, עד שהחטופים לא חוזרים, הסיפור לא הושלם.
כן. ובאווירה כמעט אופטימית זו, תודה לך גידי שבאת אלינו היום. תודה גם לכם ולכן המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. נקווה לימים טובים יותר ולהתראות בפעם הבאה. תודה.